כעת אנחנו אומרים ערב טוב לשרה אורית סטרוק, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
ואנחנו גם באירוע חגיגי, את יודעת, למרות הטפטופים ככה מהדרום, והמצב הביטחוני, ותחילת מושב הקיץ, אבל המשרד שלך עושה את הפרס לתרבות יהודית, פרס אורי אורבך לתרבות יהודית, ומכריז על הזוכים, אז בואי תני לנו ככה את הזוכים מבחינתך, למרות שכולם, את יודעת, זה יום חגיגה לכל אדם שזכה בפרס, ולא, ולמשפחתו, וכמובן גם לנו.
קודם כל אני אגיד שפרס תרבות יהודית הוא פרס מאוד מאוד מיוחד שזכיתי להיות בין הוגיו ויוזמיו לפני 7 שנים. המטרה של הפרס הזה היא באמת ליקר, להוקיר כהוקרה לאומית, ממלכתית, את היוצרים שבאים מעולם התרבות היהודית ומפתחים אותו, והם מייצרים לנו תרבות באמת אותנטית שלנו, של עם ישראל שחוזר הביתה. אני מאוד מאמינה שתחיית עם ישראל בארצו, חלק אינטגרלי ממנה, זה באמת תחיית התרבות המיוחדת שלנו, של עם ישראל. אז זה קודם כל, עכשיו אני מרגישה זכות עצומה, כיף גדול, שאחרי שיזמתי את הפרס הזה בעבר, אני עכשיו השרה שזוכה להעניק אותו.
יפה, זה סגירת המעגל של ה... כן.
נכון.
ואחד הזוכים הוא יהודה גרובייץ, אני חושב שאין מאזין שלנו כאן ברדיו שלא מכיר אותו, עשה עשרות, אולי מאות סרטים למגזר הדתי והחרדי, ואחרי 25 שנה, שאני חושב שבאמת לא הייתה הכרה בכלל בעולם הזה של התרבות במגזר החרדי, את יודעת, וסרטים וכולי, ואז הוא זוכה בפרס.
נכון, הוא זוכה בהכרה ובהוקרה. אני כמובן לא בחרתי אף אחד מהזוכים, היו ועדות פרס, שאני גם מודה להם מאוד, ועדות פרס שהרכיבו אותם אנשי מקצוע, כל אחד בתחומו, אבל באמת הבחירה הזו, אגב, לא רק ביהודה גרובייץ, זה באמת פעם ראשונה שאיזשהו יוצר מהעולם הזה של התרבות שמוכוונת לציבור החרדי, זוכה להוקרה ממלכתית, אבל גם יחד איתו, גם יוצרים רבים נוספים בתחומים שונים של מוזיקה, של ספרות, של שירה, של אומנות פלסטית, תיאטרון וכולי, באמת באמת זה נדיר למצוא פרסים שמוענקים לאנשים שבאים מהעולמות האלה. אני רק אתן כמה דוגמאות, יש לנו בתיאטרון, יש לנו את הפנטומימאי אופר גורן, ואת האומנית הספוקן וורד צבי המרגלית, ויש לנו במוזיקה את אמיר בניון ואת כן. מורי נהדר, יש לנו בשירה את יורם ניסינוביץ', באמת אנשים שבאמת תרמו המון לתרבות היהודית המתחדשת, והגיע הזמן שתהיה הוקרה כלפיהם, ואני מאוד שמחה, ממש מאושרת להיות זאת שמעניקה את הפרסים האלה.
כן. טוב, אז זה בפינת הפרסים וההוקרה, את יודעת, הפינה החיובית והכיף, ולתת באמת, כן. לעשות את הדבר הזה, ולתת להם הכרה והוקרה, זה דבר שהוא מאוד חשוב, ועושה לנו איזו הפוגה ככה מכל הבלגן הפוליטי, אבל אי אפשר להתעלם ממנו, את יודעת, אנחנו נמצאים בתוך סיטואציות פוליטיות, גם מבחינת הרפורמה והפגנות, והמצב הביטחוני שמגיע, ואז אנחנו רואים גם כל מיני דברים שמרחפים, באוויר, אם זה חוק הגיוס ורב ראשי. אני אשאל אותך, מה הדבר, במה את עוסקת חוץ מהנושא הזה של הפרס? איזה דברים מטרידים, את יודעת, יותר, כשהכל ככה...
קודם כל, אני כשרת ההתיישבות, אני אחראית על פיתוח תוכניות התיישבות, גם ביהודה ושומרון, גם בנגב, גם בגליל, ובימים אלה אני ממש שוקדת על התוכניות האלה שיובאו כהחלטות ממשלה. עכשיו בדיוק אני בפתחת ניצנה, בונים תוכנית מיוחדת לאזור הזה, אזור בעל חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל, עוסקת המון בנושאים האלה של פיתוח ההתיישבות, דווקא במקומות היותר קשים, במקומות הספר המאותגרים יותר, לחזק אותם. התפיסה היא שזה אינטרס של מדינת ישראל לפתח את האזורים האלה, זה לא שאנחנו באים לעזור.
לפתח אבל מאיזה בחינה? מבחינת תשתיות? מבחינת מה? אנחנו מכירים שהמצב לא, את יודעת, התשתיות לא מפותחות. כן.
מבחינת תשתיות, מבחינת הזרמה של יותר משפחות צעירות לאזורים האלה, ויצירת מגנטים שימשכו את המשפחות הצעירות להגיע לאזורים האלה, לפתח שם תעסוקה מכל הסוגים, מחקלאות ועד הייטק. אני עושה את זה גם בשיתוף פעולה, כמובן, עם שרים אחרים, עם משרדים אחרים, לפתח את התחבורה לאזורים האלה, באמת לשים בוסט ממשלתי רציני על פיתוח אזורי הספר האלה, כדי לחזק אותם לטובת מדינת ישראל. כך הייתה הציונות מאז ומעולם, וכך היא תמשיך גם עכשיו בעזרת אותם. ואני מאוד עסוקה בזה, וזה כמובן בצד משימות אחרות שמוטלות עליי, אבל לא חושבת
אחד הדברים שאנשים... לא,
הכל.
זה ודאי. לכן אני ככה מנסה להגיע כבר את יודעת, אתמול ראינו בפתיחת המושב, שמענו את ראש הממשלה, מדבר על כך שנחושים להגיע להסכמות על הרפורמה המשפטית, ואני מניח שהציבור שמאזין לנו עכשיו, והציבור שבחר בך ובמפלגות הימין, לא כל כך מבסוט מהעניין הזה שא' זה לא עלה במושב הקודם. אז נגיד, זה לא עלה בסדר דוחים, כמו שהבטחתם, נעלה את זה במושב הבא. כרגע נראה שזה לא זה, ולא חוק הגיוס הולכים לעלות, למרות שההתחייבות הייתה שזה עולה עוד לפני התקציב. איך את מרגישה?
אני קודם כל רוצה, אם אנחנו מדברים על פתיחת מושב הכנסת, לשים זרקור רגע על אירוע מאוד מיוחד שהיה לנו בפתיחת המושב, על הנאום המכונן של יושב ראש בית הנבחרים האמריקאי, הסנאטור מקארתי, שהוא אמר נאום שמשום מה סתר מכל וכל את כל מה שהם מפמפמים לנו בתקשורת הכללית כבר שבועות וחודשים. פתאום בא מין סנאטור כזה, לא יהודי, ממדינה אחרת לגמרי, ומסביר לנו שמדינת ישראל היא נס, ושהיא מדינה משגשגת, ושהכלכלה שלה היא מהמתקדמות בעולם, ושארצות הברית רוצה רק לחזק אותה, כי ארצות הברית מתחזקת מזה שהיא מחזקת את מדינת ישראל, ועוד הרבה מאוד אמיתות שמשום מה לא בהלימה לבכי ולנאי שאנחנו שומעים משכם וערב בתקשורת הכללית, ואני חושבת שצריך את הנאום הזה לפרסם בכל מקום. אני מתכוונת גם לפרסם אותו אצלי בפייסבוק בתרגום לעברית, כדי שהציבור יבין וידע איך באמת חושבים עלינו בחוץ לארץ, בלי ה...
בסדר, זה לא כולם, אבל גם בארצות הברית, זו הסיבה שהוא הגיע לכאן. זה בעצם בדיוק נועד לזה.
נכון, נכון. הוא יושב ראש בית הנבחרים, והוא הבטיח שהוא יעמוד לצידנו בכל מצב.
אין ספק שגם בתקופת אובמה וגם בתקופה הזאת, אין ספק שהתמיכה של ארצות הברית וישראל זה הדדי, והברית הזאת איתנה, אבל בואי נחזור רגע למצב שלנו כאן בישראל, למרות את יודעת שזה כיף לשמוע אותו. האכזבה בציבור היא ברמה... אני אומר, האכזבה בציבור, אבל את יודעת, איפה שלא מסתובבים, אנחנו שומעים אנשים די מאוכזבים, ולא היה צריך את הפגנת הימין, הפגנת המיליון, על מנת לראות שהציבור דורש שינוי.
כן, קודם כל, אז ככה, קודם כל אני רוצה לומר, אם כבר אני זוכה להתראיין פחות משבוע לאחר ההפגנה הגדולה, רוצה להגיד קודם כל מכאן תודה גדולה לכל מי שטרח והגיע. בעיקרון, אנשים שהגיעו להצביע בקלפי וזכו ברוב, לא אמורים להטריח את עצמם
להתראיין. חד משמעית, וזו שאלה שרחפה כל הזמן, מה העניין להפגין נגד מי? נכון.
וכדי להפגין בעד הנושאים שלמענם הם טרחו להגיע לקלפי. זה עצם הסיטואציה הזו, כן, כולל של השיחות בבית הנשיא, שפתאום בעצם לא משנה אצל מי הרוב הקואליציוני, צריכים להידבר ולהסתדר עם מי שלא זכה בבחירות, אני חושב שזו סיטואציה לא סבירה. אני בעד הידברות כמובן, אבל נגד ההתניה של מה שעושים בהסכמה של האופוזיציה, ממש נגד. וכידוע אנחנו היינו נגד הקפאת החקיקה, ואנחנו עדיין חושבים שצריכים לקדם אותה, ואני אגיד עוד משהו, אני גם מעריכה משיחות שאני מקיימת עם חבריי לקואליציה, אני מעריכה שהחקיקה של הרפורמה המשפטית תתקדם, יכול להיות שהיא תתקדם באבני דרך יותר קטנות ומדודות, אבל היא תתקדם משום שא', זה מה שמגיע לציבור.
במושב הקרוב?
אנחנו צריכים... אני לא יודעת אם זה כבר המושב הקרוב, זה אני לא בטוחה, אבל אני בטוחה שהיא תתקדם, ואני חושבת שהיא תתקדם כנראה בחלקים, מה שנקרא. אני חושבת שדבר אחד מאוד מאוד צריך להיות ברור, אנחנו נמצאים בכנסת לא מכוח עצמנו, אנחנו נמצאים בכנסת כשליחים של ציבור שבחר בנו. אין לנו ערך עצמי, אנחנו שליחי ציבור, ואנחנו צריכים לפעול.
הלוואי שזה באמת, את יודעת, כולם היו חושבים ככה וגם מיישמים, לא רק...
קודם כל, אצלי זה מושכל ראשון, אני חושבת זה מושכל ראשון את הרוב הגדול של חברי הקואליציה. יחד עם זה, אנחנו כן לא רק רשאים, אלא גם צריכים לנווט את התהליכים באופן שגם יצליחו. ולכן, אני מעריכה, כמובן מאוד רוצה גם, אבל גם מעריכה, בערכה ריאלית, שהרפורמה תתקדם.
טוב, רומזים לי שגם זמנך קצר, אז אני חייב איזה מילה אחת ככה.
זה נכון מאוד, נחשבים לי פה בחוץ בסיור.
אז הנה, אז במילה אחת רק על המצב הביטחוני, בכל אופן, אז יודעת, פיגוע ירי בבוקר, ואנחנו רואים גם את הרקטות מרצועת עזה. הוא מאכזב אותך?
כן. למאכזב.
לא, שהממשלה לא מצליחה להתגבר על זה, בואי. זה קל להיות באופוזיציה ואז להאשים, אבל היום אתם חלק מה...
המילה מצליחה היא לא רלוונטית כאן בעיניי. זה לא עניין של הצלחה ואי הצלחה. המדיניות, קודם כל לגבי יהודה ושומרון, המדיניות של מחסור, מה זה מחסור? היעדר מחסומים, כן? מדיניות שמאפשרת לכל פלסטיני לנוע בכבישי יהודה ושומרון עם נשק, בידיעה ברורה שהסיכוי שלו להיבדק אי פעם בדרכו הוא כמעט אפסי, עם מדיניות בלתי סבירה, בלתי מוסרית, בלתי אחראית. אני אומרת את זה כבר שבועות בכל ישיבת ממשלה,
כן.
ומכיוון שלא מספיק שמעו אותי, כתבתי על זה מכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון ולכל שרי הממשלה, וגם פרסמתי אותו בתקשורת. אני חושבת שהזעקה הזאת צריכה להישמע. זה שאנחנו היום לא נמצאים, ברוך השם, בחסדי השם עלינו, לא נמצאים בשלוש לוויות כפי שהיה אחרי הפיגוע הנורא בצומת חמרה עם משפחת די. זה רק מעט השם, זה תודות גדולות לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו כממשלה אחראית לא יכולים להמשיך עם מדיניות כזאת. כפי שאמרתי, היא לא סבירה, היא לא מוסרית, היא לא אחראית, והיא לא יכולה להימשך.
הדברים ברורים. השרה אורית סטרוק, אני מאוד מודה לך, תודה.
תודה.